ויקרא אל משה וידבר השם אליו מאוהל מועד לאמור דבר בני ישראל לאמור ואמרת להם אדם כי יקריב מכם קורבן להשם. קורבנות זה הרי כידוע אחד משלושה עמודים שהעולם עומד עליהם, על התורה ועל העבודה. אז הקורבנות זה העבודה, העמוד שהעולם עומד עליו. כשאברהם אבינו שואל את הקדוש ברוך הוא על ארץ ישראל, במה אדע כי עיר השם, אז הקדוש ברוך הוא עונה לו, קחה לי עגלה משולשת וכן הלאה, פרשו חז"ל שעל ידי קורבנות. אז קורבנות זה עניין גדול. כשאנחנו מדברים בליל פסח, הוא אומר, ועבדת את העבודה הזאת בחודש הזה, וגדל בנך ביום ולמו, בעבור זה עשה השם לי, בשביל העבודה הזאת של קורבן פסח, יחד עם מצה ומרור. אז הקורבנות הם דבר גדול מאוד. גם השם קורבן זה לא רק שאדם מקריב, אלא שזה מקרב את העולמות יחד. גם על הקטורת אמרו שקטורת הרי בארמית קיטרה, זה קשר, זה מקשר את העולמות יחד. אז הקורבנות הם דבר גדול מאוד. וגם תופסים מקום נכבד בתורה. יחד עם זה בא שמואל ואומר, החפץ להשם בעולות וזבחים כי שמוע בכל השם. אז טוב, זה עוד לא כל כך קשה. אולי השם רוצה עולות וזבחים, רק עוד יותר רוצה לשמוע בכל השם. אבל אם נתבונה בפיסוק הטעמים בפסוק הזה, ויאמר שמואל החפץ להשם בעולות וזבחים, אז ויאמר שמואל זה במונח רביע. החפץ להשם בעולות וזבחים זה במפח פשטה זקף קטון, מונח זקף קטון, תשמוע בכל השם. אז זקף קטון מפסיק יותר מהרביע. אז זאת אומרת שצריך לפסק את זה, ויאמר להשם החפץ, ויאמר שמואל החפץ להשם בעולות וזבחים, זה דבר אחד. אחר כך כשמוע בכל השם, אבל שכביכול אין חפץ להשם בעולות וזבחים. אז איך להבין את זה? אם התורה אומרת שכן, בא שמואל ואומר שלא. ודבר שמואל אחר כך בטילים, האוכל בשר אבירים ודם עתודים משתה, ירמיהו אומר, עולותיכם אספו את זבחיכם ויאכלו בשר, כי לא דיברתי את אבותיכם ולא ציוויתים ביום ההוציא אותם מארץ מצרים על דברי עולה וזבח. השם כן ציווה על דברי עולה וזבח. אז מה פה שירמיהו אומר שהשם לא דיבר על עולה וזבח? הפשט הוא שהעולות והזבחים הם רצויים, ודאי יש בהם תועלת, יש בהם קירוב העולמות והכל, אבל בתנאי אחד, בתנאי שהוא מבין שהוא מקבל מהקדוש ברוך הוא. סכנה בקורבנות שהוא חושב שהוא נותן לקדוש ברוך הוא. הנה אני הבאתי פר או שעיר או משהו אחר לקדוש ברוך הוא. אם הוא חושב שהשם מקבל ממנו, אז הוא מרגיש חס ושם עליונות על הקדוש ברוך הוא. וזה פסול, זה ביטול לכל. צריך להבין שכמה שאני נותן לקדוש ברוך הוא זה רק חסד השם שהוא מוכן לקבל ממני קורבן, ולא שאני נותן משהו, הקדוש ברוך הוא לא צריך את הקורבנות שלי. רב שמשון רפאל הירש בפירוש שלו על החומש עומד על זה שאברהם אבינו הולך להקריב את הקורבן הכי גדול שבשם אדם יכול להקריב, הוא אומר, ונשתחווה ונשובה עליכם, אני אתכופף, אשפיל את עצמי לפני הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, זה בלק ובלעם הולכים להקריב קורבנות של רשע בשביל חלילה לקלל את ישראל. אז בלעם אומר, בלק התייצב על עולתך, תעבוד, תקיפות, זה ההבדל. אברהם משפיל את עצמו, מבין שהוא צריך להיכנע לפני השם גם אם הוא מביא קורבנות, ואת הקורבן הכי גדול שיש. ובלק להפך, בלעם בלק, אתה נותן לקדוש ברוך הוא, אתה יכול לתבוע מהקדוש ברוך הוא שיעשה מה שאתה רוצה. הנביא אומר, אני זכור נא מה יעץ בלק מלך מואב, ומה ענה אותו בלעם בן באור, מן השיטים עד הגלגל, למען דעת צדקות השם. במה אקדם השם יקף לאלוקי מרום, האקדמנו ועולות בעגלים בני שנה, הירצה השם באלפי אלים ברבבות נחלי שמן, היתן בחורי פשעי פרי ותמי חטאת נפשי, הגיד לך אדם מה טוב ומה השם דורש ממך, כי אם עשות משפט ואהבת חסד ועצני הלכת עם מלכך. אולי מותר לפרש את הפסוקים כך. עמיד חורנם יעץ מלאק מלך מואב, הוא יעץ חוס ושלום לקלל את ישראל, ומה ענה אותו בלעם בן באור, בני לי בזה שבעה מזבחות, ואכן לי בזה שבעה פרים ושבעה אלים. אז למה זה לא הועיל העצה של בלעם? אז זה אומר הנביא, במה אקדם השם מכף לאלוקי מקום, מה אקדמנו בעולות, השם צריך עולות שלי, בעגלים בני שנה, פר ועין ומזבח, זה עגלים, ירצה השם באלפי אלים, פר ועין, ברבות נחל לשמן, היתן בחורי פשעי, כי מישם מלך מואב אחר כך הקריב את בנו על החומה. אם זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, אומר הנביא, לא זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, יגיד לך אדם מה טוב ומה השם דורש ממך, כי אם עשות משפט, שיהיה משפט ביושר, וזה בניגוד לבלעם, שאומר, אם ניתן לי ולק מלוא ואיתו כסף וזהב, ואין גבול לחמדנות שלו. ואהבת חסד, לרצות להיטיב עם הזולת, זה בניגוד לבלעם שאינו רעה, עין רעה זה המידה של בלעם, והצניע הלכת עם ככה להשפיל את עצמו, בניגוד לבלעם שאת הרוח גבוהה בעל גאווה, אז היות והמידות של בלעם הם הפך בהפך ממה שנדרש, אז מילא הקורבנות שלו לא מתקבלים. זה שקדוש ברוך הוא מחפש את המידות שלך, את הלב שלך, לא את הפרים שלך. מי שמקריב קורבן, ראוי שיחשוב שהיה רוצה להקריב את עצמו. אלא בחטאת ואשם צריך לחשוב שבגלל החטא היה ראוי שיישרף על המזבח. אלא מה שהקדוש ברוך הוא לא רוצה את זה, הקדוש ברוך הוא גם אצל יצחק אבינו לא רצה שיקריבו אותו, אז גם אותי הוא לא רוצה. אבל אני מצידי הייתי רוצה להיות קורבן על המזבח, הוא היה מגיע לי להיות קורבן על המזבח. כך באדם צריך להרגיש כשהוא מקריב קורבן. לא להרגיש שהוא נותן משהו לקדוש ברוך הוא. ביציאת מצרים היה קורבן פסח. אבל מה היה קורבן פסח? זה לא היה סתם שיביאו בהמות לקדוש ברוך הוא. אלא משכו וקחו לכם צאן, פרשו חז"ל, משכו ידיכם מעבדה זרה. שעד עכשיו אתם הייתם מחוברים למצרים שעובדים לצאן, עכשיו תבטלו את הצאן מלהיות עבודה זרה. זה מה שעושה קורבן פסח, לבטל את אלוהי מצרים. קודם משה אומר לפרעה, הן נסבח את תועבת מצרים בעיניהם ולא יסכלונו. אי אפשר לשחוט בהמות של המצרים במצרים, הם יסכלו אותנו. ועכשיו פתאום היהודים צריכים להראות שאנחנו לא מפחדים מהמצרים. בעיני כל מצרים קושרים את הכבשים בעשור לחודש ומכינים אותם לקראת השחיטה ב-14 לחודש. ואחר כך לאכול את הפסח זה שם מצווה כאוכל על שולחן המלך. זה פסח מצרים, וזה צריך להיות פסח לדורות. להרגיש כמו דוד המלך. דוד המלך הרי לפני פטירתו עשה אספה גדולה, הכנה לבניין המקדש, והוא מדבר שם על זה שהוא נותן כך וכך מאות אלפים כיכרים, 100,000 כיכרים ברזל וכך וכך זהב וכסף ונחושת, כל מיני דברים, וקורא גם לכולם להתנדב, ובאמת מביאים שם נדבה בעין יפה כפי שמפורש בתנ"ך. ובסוף דוד המלך מתפלל להשם, בין השאר את הפסוק שאנחנו אומרים כל יום בתפילה, השם אלוקי אברהם יצחק וישראל אבותינו, שום רזות לעולם, שהשם ישמור לעולם את השמחה, איך התנדבו להשם. ואומר, כי ממך הכל ומידך נתנו לך. לא נתנו להשם כלום, נתנו 100,000 כיכרים, הרי קיבלנו אותם מהשם. אני יכול לתת משהו להשם? אני יכול לתת להשם מה שהוא נתן לי? אני לא נותן, אני מקבל. זאת צריכה להיות הרגשה, זאת הרגשה של דוד אחרי כל מה שהוא נותן להשם. שלא נתתי להשם כלום, הוא נותן לי, ומה יש לי להתגאות במה שאני נותן? השם אומר לי, איוב, מי הקדימני ואשלם? אמרו חז"ל, מי עשה לי טובה לפני שאני עשיתי לו אותה? מי מל את בנו לפני שנתתי לו בן? כדי שאדם יקיים מצוות מילה, יותר שהשם ייתן לו קודם בן. אחר כך, אם הוא זוכר, יקיים מצוות מילה. מי עשה מזוזה לפני שנתתי לו בית? אז אני חייב משהו לבן אדם, בן אדם חייב לי, לא אני חייב לבני אדם כלום. אמנם הקדוש ברוך הוא מצידו, הוא כן משלם לנו בעד המצוות. ולך השם חסד כי אתה תשלם לי איש כמעשהו. זה חסד שהשם משלם לנו, כי בעצם לא מגיע תשלום, הוא נתן לנו הכל. אף על פי כן חסד השם שהוא משלם לנו בכל זאת. הפסוק אומר, ויצווינו השם לעשות את כל החוקים האלה, ליראה את השם אלוקינו, לטוב לנו כל הימים, לחיותינו כיום הזה. דיברנו על זה בשבוע שעבר, שהשם נתן לנו את המצוות לטובתנו, לא מגיע לנו שכר הזה. אם בכל זאת השם נותן שכר הזה, כי צדקה תהיה לנו, הקדוש ברוך הוא נותן לנו צדקה. אסור לנו לאכול חמץ בפסח, כל אחד יודע, זכר ליציאת מצרים, שבמצרים אכלנו לחם עוני, ואחר כך כשיצאנו לא הספיק הבצק להחמיץ, כל אחד יודע. אבל למה חמץ פסול כל השנה לקורבן? כל צהור וכל דבש לא תקטירו ממנו אישה להשם. למה באמצע השנה אסור לי להקריב חמץ? לאכול מותר לי, אבל להקריב אסור לי. מסביר החינוך משך חמץ, זה עניין של התנפחות, הבצק מתנפח, אז מה שאם הוא מתנפח זה גאווה, הוא תופס יותר מקום ממה שמגיע לו באמת, הוא תופס נפח קטן קודם, ועל ידי החימוץ הוא מתמלא חללים חללים, אז הוא תופס יותר נפח ממה שהוא באמת, זה רומז על זה על מידת הגאווה. אדם שמקריב קורבן צריך שיבטל את מידת הגאווה, שירגיש שירגישו כלום. המצה היא נקראת מכלל דעשותא, היא ביטול היש, הוא מבטל את עצמו. אדמור מקוצק אמר, אין דבר יותר שלם מלב שבור. שאדם ירגיש שהוא עין ואפס, זה מה שצריך להיות. זה מה שצריך להיות בקורבנות, זה מה שצריך להיות בעבודת השם, בכל הדברים, לא להתגאות. אז יכול אדם לחשוב שהוא צריך ללכת כל היום עם פנים נפולים, זה לא כך, ואדם לא צריך להיות שבור ורצוץ כל היום, להפך, צריך להיות בשמחה. לא יודע אם צריך לשיר, להיות בשמחה תמיד, אבל אדם צריך להיות בשמחה. עבדו את השם בשמחה, אנחנו אומרים כל יום, אפילו בתשעה באב אומרים את הפסוק הזה. עבדו את השם בשמחה, לשמוח בזה שאני זוכה להיות מעבדי המלך, מעבדי מלך מלכי המלכים, כמו שאנחנו אומרים כל יום, שעלינו לשבח שלא שם חלקנו כן, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים, לשמוח בזה שאנחנו זוכים להיות כלי לגילוי האמת בעולם, כלי לגילוי מלכות שמיים בעולם. אתם עדי נאום השם ואני כן, אומר הנביא, שאנחנו זוכים להיות עדים על מלכות שמיים. צריך להיות בשמחה תמיד, וכל שכן ביום טוב של פסח. אני לא אוכל חמץ, אני אוכל מצה כדי לבטל את עצמי, אבל יחד עם זה, כל הביטול הוא לי, שאין לי עצמיות בלי הקדוש ברוך הוא. אבל עצמיותי האמיתית היא להיות כלי לגילוי מלכות שמיים, שאני זוכה להגות בתורה, שהיא חיינו ואורך ימינו. זה הרצון שלי האמיתי, התכלית שלי האמיתית. כל מה שקיבלנו את ארץ ישראל זה בשביל מטרה זו, ויתן להם ארצות גויים ועמל לאומים יירשו בעבור ישמרו חוקה ותורותיו ינצורו. אין ערך עצמי לארץ ישראל, הערך של ארץ ישראל רק ככלי לקיים תורה ומצוות. אמנם כפי שרשי מסביר שכל התורה תלויה בארץ ישראל, שבחוץ לארץ גם המצוות שנוהגות בחוץ לארץ הם רק מבחינת הציבי לך ציונים. הרמב"ן אומר את זה בעריכות, רשי אומר את זה בקיצור כדרכו, שבחוץ לארץ המצוות הם רק הציבי לך ציונים, קיום מצוות אמיתי הוא רק בארץ ישראל. אבל מצד שני גם ארץ ישראל אמיתית היא רק עם קיום מצוות, אין ערך לארץ ישראל בלי קיום מצוות. ברגע שנמצאים בארץ ישראל לא מקיימים מצוות, אז הקדוש ברוך הוא הגלה אותנו גלות ראשונה והגלה אותנו גלות שנייה, וחס ושלום אנחנו רואים כעת גם גלות שלישית. נזרקנו מעזה ויריחו תחילה, נזרקנו מגוש קטיף, נזרקנו מקבר יוסף, נזרקנו מעמונה. השם ירחם שלא ימשיך להגלות אותנו, שארץ ישראל תשאר בידינו, אבל זה תלוי אך ורק בתורה ומצוות, בחיזוק התורה. לא כל אותן המפלגות הנקראות ציוניות וזוממות לעקור את התורה, זה חס ושלום, צריך להתחזק בתורה. אם רוצים את ארץ ישראל צריך להתחזק בתורה, להתחזק במצוות, להתקדש במצוות. והגדול האמיתי, כמה שהוא יותר גדול בתורה, יהיה יותר גדול בענווה גם כן. כמה שערכו יותר גדול, הוא יותר ישפיל את ערך עצמו. ראינו שהגדול מכל אדם הוא גם הענב מכל אדם. משה רבינו, שאין אף אחד זולתו, שידעו השם פנים אל פנים, שקיבל את הלוחות מיד הקדוש ברוך הוא, קיבל את התורה ועשה במצרים כל מה שעשה, הוא יחד עם זה הענב מכל אדם. למה, איך אפשר? הוא בעצמו כותב בתורה, בדבר השם כמובן, כותב בתורה, גם האיש משה גדול מאוד בארץ מצרים. אז איך אפשר יחד עם זה להיות הענב מכל אדם? כשמרגישים שזה הכל מיד השם, אין לו שום עצמיות בזה. אולי השם בעצמו רמז לו את הדבר הזה בפעם הראשונה שהשם מדבר איתו. משה שואל את השם, מי אנוכי כי ילך אל פרעה? הקדוש ברוך הוא לא עונה לו, כי אתה צדיק, כי אתה חכם, כי אתה ענב, אפילו גם זה לא. כי אהיה עמך, מה אתה שואל אותי, מי אנוכי? זה לא אתה, זה אני. אם הייתי רוצה, הייתי שולח אל פרעה מטאטא להכות אותו. אני לא רוצה מטאטא, אני רוצה אותך. אז משה מבין לא לייחס את הדברים לעצמו, להבין שהוא רק עבד השם, אין לו שום עצמיות. אז הוא הגדול מכל אדם, מפני שהוא עבד השם בלי שום שיעור, בלי שום עצמיות. הוא יכול לומר על עצמו ועל אחיו, ואנחנו מה, חז"ל אמרו שיותר מאברהם, אברהם עוד מרגיש את עצמו כאפר ואפר, דוד מרגיש את עצמו כתולעת, משה אפילו לא אפר ואפר, ואנחנו מה, שום דבר, אין לי שום עצמיות שלי. אז הוא הגדול מכל אדם. כשיוצאים לבין הזמנים צריך לדעת שאנחנו עבדי השם גם בין הזמנים, לא רק בישיבה אנחנו עבדי השם. ודאי שזמן קריאת שמע ותפילה מחייב גם בין הזמנים. זה בין הזמנים של קריאת שמע, זה בכל זאת צריך להיות בזמן קריאת שמע, זמן תפילה. אבל גם לחפש לקדש את השם גם מחוץ לישיבה, להשתדל לעזור להורים עד כמה שצריך לקראת פסח, אחרי פסח, או לאנשים אחרים, שיבינו שלהיות בן ישיבה זה חסד גדול, שיסמכו בזה שיש בן שהוא בן ישיבה, שבן תורה זה הדבר הכי גדול שיש בעולם. אין דבר יותר טוב מלהיות בן תורה, אין דבר יותר טוב משיהיה לי בן תורה. אחרת בן אדם יצטער, למה שלחתי את הבן שלי לישיבה? שבן אדם ידע לשמוח שיש לו בן בישיבה, שיודע לקדוש ברוך הוא שיש לו בן בישיבה, ואם יהיו לו עוד בנים ישלח גם אותם בישיבה, יתפלל שהנכדים שלו יהיו בישיבה. זה הקידוש השם שבן תורה עושה בבית, ויחד עם זה כמובן צריך לקבוע עיתים לתורה. מובא בחז"ל שאחת השאלות ששואלים את האדם ביום הדין, קבעת עיתים לתורה. אז יש פירוש על זה, יש אומרים שזה מהגרא, שמה זה קבעת עיתים לתורה. הגמרא מביאה שרבי לוי הלך למקום אחד, בא אליו מישהו ואמר, פלוני קבע אותי. אז הוא לא ידע מה פרש קבע אותי, הוא בטח לא קבע אותך עם מסמרים אל הקיר, אז מה זה פלוני קבע אותי? אז הוא שאל ואמרו לו שקבע פרשו גזל, כי כתוב, היקבע אדם אלוקים כי אתם קובעים אותי, ואמרתם במה קבענוך המעשר והתרומה, שישראל גוזלים את המעשרות, זה נקרא קבע. אז אותו איש התכוון לומר שפלוני גזל ממנו. אז קבעים עיתים לתורה, זה לגזול זמן בשביל התורה, שגם כשנדמה לך שאין זמן, פה אתה עסוק בזה ופה אתה עסוק בזה, צריך בכל זאת לגזול זמן בשביל התורה. זה קבעת עיתים לתורה. בפרט בשבעת ימי החג, הרי מצד הדין צריך לשמוח בחג, צריך לאכול ולשתות ולשמוח, אבל צריך להיות חציו להשם וחציו לכם. לפי הרמב"ם נראה שהחלוקה די מדוקדקת, הוא עושה חשבון כמה שעות להשם וכמה שעות לכם, זה יוצא פחות או יותר אותו דבר. אבל אפילו אם לא נלקח בפילוח הזמנים שהרמב"ם, על כל פעם שיהיה חציו לכם בחג, לא כל החג לאכול ולשתות ולטייל, אלא למצוא זמן גם לתורה, כמובן גם לתפילה, זמן חירותנו מפרו, זה לא זמן חירותנו מהתורה. להפך, דיברנו כבר בשבוע שעבר כמובן, שהחירות האמיתית היא התורה, חירות על הלוחות. אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. הזמן חירותנו צריך להיות להצטיין דווקא בלימוד תורה. פסח הוא הרי כבר הצעד הראשון לקראת שבועות. אנחנו בפסח מתחילים לספור את ה-50 יום, 49 ימים, שאנחנו סופרים לקראת חג השבועות, להרגיש מיד אחרי היציאה ממצרים שאנחנו מתכוננים לקבל את התורה. יציאת מצרים עוד לא גמרה הכל. ביציאת מצרים השתכנענו מהשעבוד החיצוני, מפרעה מלך מצרים וכל חילו, אבל עדיין בפנים אנחנו שקועים בטומאת מצרים, ויצאנו מעבדות מצרים, אבל בנפש אנחנו עדיין שקועים בטומאת מצרים. אנחנו צריכים לספור 7 שבועות כדי להיות ראויים לקבל את התורה, למעמד הגדול והנורא שמתחדש בפנימיות כל שנה. אז אנחנו מתחילים מיד בפסח, ביום שני של פסח, להכין את עצמנו לקראת המעמד הגדול הזה. לכן הרי בפסח מקריבים עומר מן הסוהרים, לרמוז שאנחנו עדיין מבחינת בהמה שאוכלת סוהרים, ובשבועות שתי הלחם מהחיטים, לרמוז שעכשיו אנחנו אדם, קיבלנו תורה, נהיינו בני אדם, אדם אוכל חיטים, לא סוהרים. הגמרא מביאה על אותו שאמר, הסוהרים נעשו יפות, אז אמרו לו, צא ובשר לסוסים ולחמורים. סוהרים, סוסים וחמורים צריכים סוהרים, בני אדם מעדיפים לאכול חיטים. אז בשבועות אנחנו מבחינת אדם. פסח, שפסח הקדוש ברוך הוא על בתי בני ישראל, אז הסבירו שזה לא רק פסיכה גשמית שהשם דילג, היכה כל בחור במצרים ועל הבתים שלנו דילג, זה כמובן פשט הפסוק, אבל גם שהייתה גם פסיכה רוחנית, שבדרך כלל הכלל הוא שתורה מביאה לידי זהירות וזהירות לידי זריזות וכן הלאה, וכאן השם פסח על כל ההקדמות. בלילה אחד נגלה עלינו מלך מלכי המלכים, גאל אותנו מעבדות לחירות, בין רגע שהיינו במצב שהיינו עלולים לשקוע לגמרי בטומאת מצרים, כפי שהרמב"ם מתבטא, שכמעט קט נשכח העיקר הגדול שקבע אברהם אבינו בעולם, שברגע אחד לפני שהספיק בצק קם להחמיץ, לא רק בצק הגשמי, בצק הרוחני, ברגע האחרון, לפני שהכל התקלקל, נגלה עלינו מלך מלכי המלכים, הוציא אותנו משם. זה הנס הרוחני הגדול שביציאת מצרים, מלבד הניסים הגשמיים, אבל הנס הרוחני, שמעתי ממורי רבי רב גדליה איזמן, שבמתן תורה, הרי גם כן, היה דילוג כזה, שאנשים שלפני 50 יום עוד היו גויים, ערב רב, היו מהמשעבדים של ישראל, ופתאום זוכים להגיע למתן תורה, זה דילוג. בלי כל ההקדמות של תורה מביאה ידי זהירות וזהירות לידי זריזות וכל זה, ב-49 יום עברנו את כל המסלול של המסילת ישרים. אמנם לא מעבר מוחלט, אחר כך שוב נכשלו בחטא העגל ודברים אחרים, ואף על פי כן הצעד הגדול הזה מיציאת מצרים להר סיני, צעד עצום, להרגיש באמת שבפסח את חירותנו, לא רק חירותנו הגשמית מפרעה מלך מצרים, את חירותנו הרוחנית, שזכינו להיות עבדי השם, שהוציאנו מעבדות לחירות של עבדות, של עבדות להשם, ולקבל אהבת התורה, לרצות שאחרי פסח, גם בפסח, אבל גם אחרי פסח, נחזור ללמוד תורה בחשק רב, להתעלות ולהתפלל שכל עם ישראל יבחר מחר להיות יהדות התורה או יהדות ש"ס, איך שאתם רוצים, העיקר שיהיה קידוש השם בעולם. אמן ואמן.